יום רביעי, פרשת שלח. שלום לכם ידידיי. כמו שכבר הבטחתי לכם, היום אנחנו מתחילים עם הפותח. יש לנו הרי את המדור של העובדי דירשו שמספרים על מנקודת זווית שלהם, כל מיני דברים. אז השבוע, רבותיי, זה לקחו היום, סליחה, את הרב הגאון רב שלום יכנס, ואותי הקטן, עבדכם הנאמן. אז אני אקרא את מה שהרב לוסטיגמן כתב את המאמר שלו, ואני אשתדל להרכין את ראשי בענו וכמה שיותר. אז ככה, מגישה התוכנית לקרשבס, כן, הרב פוקס, הרב הגאון רב שלום יכנס, מספרים על התגובות הנלוות ברחוב, בבית הכנסת, בארץ ובחוץ לארץ. בלי שבוע הם מגישים את התוכנית הייחודית לקרשבס, שמתפרסמת בפלטפורמות שונות, של דיר שולי זיקו הרבים. וורטים על הפרשה, אמרות תאורות מגדלי ישראל על גודל מהלך וקדושת השבת, שפע סיפורים על גדלי ישראל הלקוחים בחלקם הגדול מתוך חלון הפופולרי קרשבס שיצא לאור על ידי דירשו כמובן. טוב, המשקיעים, אני קורא את המאמר, כן, לכן קורא את זה בלשון מסתר, הרב פוקס והרב שלום יחי, משקיעים שעות רבות מזמנם בפעילות זו, מקליטים סיפורים יומיים. אותם ניתן לשמוע גם במוקד הטלפוני של דירשו. אלפים ילדי ישראל אינם שוכבים לישון, מי שמקשיבים לסיפורים האלה, אני יכול להעיד גם מתוך הבית פנימה אצלי. צורת ההגשה ייחודית ודינמית מאוד, לפעמים רב שלום מספר את הסיפור, רב אברהם רק מגיב, מחדד את המסרים. לפעמים רב אברהם הוא המספר, ורב שלום שמקרים אחרים מספרים ביחד, ואם חשבתם שבכך יגמרו צורות ההגשה, כנראה שמעולם לא נחשפתם לתוכנית המרתקת הזאת. שוחחנו עם שניהם וביקשנו לשמוע כיצד מתקבלת הפעילות הזאת בציבור הרחב. התגובות פשוט מדהימות. הם מספרים, הן תופסות אותך בכל מקום, בכל זמן, בארץ ובחוץ לארץ, בכנסת, בכולל, במכולת, בסניף דואר. הרב פוקס מתגורר בבית שמש. שם מתפלל בבית הכנסת אמריקאי בין היתר. רק העובדה שאפשר להיכנס לשם בלי דרכון, מזכירה לך שאתה עדיין נמצא בארץ, אומר בחיוך. כולם שם אמריקאים. אז לפעם מדובר כאנגלית כמובן, רובם אפילו עובדים בארצות הברית, אם באופן פיזי ואם בעבודה מרחוק. אחד המצוילים ניגש אליי ואומר לי, אתה מוכר לי. בתחילה חשבתי שהוא מכיר אותי בשכונה, אבל לא, התברר שהוא עלה רק לאחרונה מארצות הברית. ואז הוא אומר, אתה הרב פוקס, אני מכיר אותך מהתכנית לקרשבס. כל שבוע ביום חמישי, אחרי ארוחת ערב, אנחנו יושבים יחד עם כל המשפחה, פותחים את המחשב ומקשיבים לשיעור, הילדים הבית לא כל כך מבינים עברית, אז אני עוצר כל חצי דקה ומתרגם, מתרגם עבורם את הסיפורים, כך אנחנו מתכוננים לשבת. הרב יכנס מוסיף על דבריו, סיפרו לי כמה וכמה דרשנים שמקשיבים לסיפורים שלנו, הם משתמשים בהם כתוכן בסיס לדרשות שלהם. במיוחד תפס אותי מה שסיפר לי משגיח בישיבה מפורסמת, שהודה לי על התוכנית המיוחדת, והודה באוזניי שלפני שהוא ניגש למסור שיחה, לתלמידים בישיבה הוא מתקשר לקו של דירשו, לוחץ על שבע, ומקשיב לסיפורים שלנו, הסיפורים מדליקים ומעוררים, וככה הוא מתכונן לדרשה שהוא מוסר לתלמידים, שאותה הוא מתאבל בסיפורים ששמעת להם. למה זה אומר הרב פוקס, אנחנו מקפידים שהסיפורים שלנו יכללו שני חלקים מרכזיים. קודם כל, הם מספרו לנו מי הם גדולי ישראל, כמה גדולה מעלתם, עד איכן הם הגיעה, לאיזה דקות הם הכנסו, ואיך כל פרט קטן היה חשוב בין להם. המסר השני, שאנחנו שווים מהסיפורים האלה, כמה גדולה מעלתו של יהודי, כמה גדול כוח התפילה שלנו, כמה חשובה כל מצווה שאנחנו עושים, איך אנחנו צריכים להודות, סליחה, לעדן את המידות שלנו, להתחזק בעבוד יצא שם. כמובן שיש עוד הרבה מאוד מסרים, סמויים, גלויים, השני המסרים האלה לו, כחות השוני, שעוברים מסיפור לסיפור, ואין כמעט סיפור אחד שלא כולל גם את המסרים האלה. בסיום השיחה נזכרים בביקור שערכו יחד בחנות כושר קינגדום, ממלכת הכשרות בלונדון. מדובר בחנות ענקית ומפורסמת, כשביקרו בה נתקלו בהם שני יהודים מארגנטינה, שמיד זיהו אותם. אתם רב שלום רב אברהם, אמרו בהפתעה. שתדעו לכם שאנחנו בארגנטינה נהנים בלי סוף מהסיפורים שלכם, ודברי החיזוק שמשולבים ביניהם. עד כאן הדברים האלה, ועכשיו הצבע שלי יכול לחזור, הצבע הרגיל יכול לחזור לפנים ונמשיך הלאה. ואנחנו ממשיכים עם המדור על דה ועלה. יש לו מייסה שהתפרסם בעבר, הפרשר, מלך. מייסה שהיה בימי קדם, כששלטו העוני והמחסור בכל פינה בארץ בעיר הקודש בירושלים. דרכם של תלמותר של תשבר, שהם נותנים לתלמידים חתיכת מזוינס פעם לשלושה יום בראש חודש. פעם היה זה תלמיד נבון שלגודל אהבתו לאבא שלו החליט לעצור בעצמו לכל כוחו מאותה אכילה של ההוגה, הלקח, ולתת זה מתנה לאבא שלו. מיד שהוא קיבל את זה מהמלמד, עטף את זה בנייר, שמר עליה מכל משמר, שלא התנסה בניסיון לאכול אותה. טוב, בהפסקה הראשונה פותח את העטיפה, הביט בהוגה, והיה כי טוב, לא יכל להתאפק. ולקח רק חתיכה קטנה, כלשהו. מיד סגר את הנייר, הפסקה הבאה הוא שוב נגס בצד השני. שי, סוף דבר, כשהוא בא הביתה, הגיש לאבא את אותו חניכת הוגה בקריאה של חיבה, אבא תראה מה הבאתי לך. נו, ליבו של אבא התמלא צהלה ורינה, אבל כשהוא פתח את הנייר הוא מצא שההוגה נגוסה מכל צדדיה. אבל אז זלגו עיניו דמעות של התרגשות, שהוא ראה כמה חשק והבן. וכמה הוא נכשל כביכול באכילה, זה ער פה, זה ער שם. מכל מקום עצר בעצמו עם סירות נפש להציל, ככל האפשר להגיש אותה לפני אבא. וזה התרגש אבא פי כמה וכמה. מוסר אז כאילו אומר רב מיילך, גם אדם שהוא נפל, נכשל, נגס פה, נגס שם, עד רבה. כשתחזור, תעניק לאבא שבשמיים, תנותר מאותה נגיסה ונשיכה, תיאור מן חוסר לפני הקדוש ברוך הוא פי כמה וכמה. מספר פה על בחור שנכנס לזקנו, על אלה ורבר משמורתכה, בבכי תמרורים, שהוא נופל בכל עת ברשתו של עצר, ומייש לעצמו לגמרי, אמר לו הרבה, אילו ידעת, איזה תענוג בשמחה יש בין מלאכי מלו, שרואים את, את המלחמה שאתה עושה עם העצר אורי, ובכוחות האחרונים אתה מנסה להתאבק, עם היצר, לא היית בוחק, היית מחשיב מאוד מאוד את עצם המאבק, לידיעה עד כמה הוא חשוב בשמי מרומים, מבלי כל שייכוס, אם הצלחת בסוף או לא. ואנחנו ממשיכים, הסיפור היום מתפרסם עם דשן ביסכו, לפני 100 שנה היה חיית בלונדון, התפאר שהוא כבר הרבה שנים, מעולם לא נאלץ לחלל שבת. אומר שהוא תמיד התנה ששעה לפני כיסת שבת ישחררו אותי, שאני אוכל לשמור שבת. קרה פעם שהצבא הזמין ביגוד חדש, אבל הבית רואה את החיית שעה לפני כיסת שבת, שהוא עומד ללכת. אבל הבית עוצר אותו ואומר לו, עכשיו שעת חירום, אתה צריך להספיק את התפוקה שלך, אחת ניסה להגיד לסיכום. אבל בעל הבית אומר לו, אם לא תגמור, אתה מפוטר. לא נבל. הלביש את המעיל ויצא, אבל הבית צריך לרדוף אחריו. אל תהיה טיפש, בשביל כמה שעות בודדות תענה את נפשך ונפש בני ביתך ברעב, אבל אחת מתעקש. אז שאל אותו, מה גורם לך להתעקש ולעזור מקום עבודה בטוח? ענה לאחריית, מה הייתי עושה אם היית מת במפעל הנסגר? הייתי צריך לחפש עבודה אחרת? הייתי נושא עיניים לשמיים, לאבא שבשמיים, ומתחנן שימצא לי עבודה חדשה. טוב, כמובן שאחרי דרשה כזאת, הפיתורים היו מיידיים. מה קרה ביום ראשון? הוא פגש אותו חיית מכר ותיק, שהיה לו מפעל טקסטיל, לקח אותו לעבוד במשכורת שהייתה גבוהה, עוד יותר מהמשכורת הקודמת. אחרי המייסה הזה, דרש והמליץ רמור חצבי שוורץ, רבה של הול באנגליה, את הפסוק בפרשה, אל תירו יסם האורץ, אין לכם מה לחשוש מהם, כשמנסים לשכנע אתכם, כי לחמאינו הם. כשהם אלה שנותנים לנו את הפרנסה, למה לחשוש? סור צילו מעליהם, הרי כשהם ימותו לבית עולמם, אז נדע שבכל מקרה הקדוש ברוך הוא איתנו, ואליו נפנה ונתפלל. אם כן רבותיי, בואו ונדמיין כבר עכשיו, שזה מה שקרה, נתפעל לשם שיפרנס אותנו באופן אחר. וממילא, ממילא נסיים את הפסוק, מסיים הפסוק, אל תראו. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, ואם צאו איש מקושש עצים ביום השבוס. יש פה דברים נפלאים מהרב צדקה, מהספר עוזרת ליהודה, תכסיסי מלחמה המיוחדים של הגוין, ליהודה צדקה זצה לשמירת קדושת השבת. לפני שנים, בימים שעוד טרם, צערו כאן חוקי עזר עירוניים כפי שיש בימינו. ביום שבת, קודש, אחרי צהריים, היו רואים ברחובות הראשיים של ירושלים, חזה נורא והיום, חנויות נוסעות, חנויות פתוחות, תקפה, מסעדות, דוכנים, שם אוכלים, השם הרחם, ממש כמו ימות חול. יהודים כואבים יצאו, הפגינו נגד מחלי שבת, אבל המכות האכזריות שהם ספגו מהשוטרים הבריטים והערבים, שהוסטו על ידי הפורצים החילונים, היו לבלי נסוע. באותו זמן נדברו גם תלמידי פורת יוסף ביניהם ורבינו הרב צדקה זצ"ל בראשם לעשות פעולה בכלל לריסון לחיילי שבת, אבל לנסות בדרכי נועם. וככה זוגות זוגות יצאו הצעירים בשעות אחרי הצהריים, נעמדו ליד הרוכלים, וכל איש יהודי שניגש לקנות ליד הרוכלים הקושים, כל איש יהודי שניגש לקנות יזכרו לו בנימוס של שבת היום. ככה בנימוס, כשאנשים שהלכו לקנות ראו לפניהם בחורי נעימי הליכות, שמלבושים נעים, פנים מסבירות, אומרים שבת היום, אז התמלאו בבושה ובאמת לא קנו. האורחים ניסו להתלונן עליהם בפני השוטרים הבריטים שעבדו מהצד, אבל השוטרים אמרו שהזכות של הבחורים לדבר, לא צועקים, לא מתקוטטים, אין סיבה לעכב אותם. קרה פעם שאחד הרוכלים הכושים פרץ בכי, הוא אומר, במשך כל השבוע הכי קל היום הזה להתפרנס ממנו, מפריעים ממנו. בגלל שלאב, הרב צדקה אמר לו, חכה עד הערב, ואני אסדר לך את זה. אני אמכור לך, ואם לא, אני אקנה את הכל בעצמי. אמר בעשה, כיוון שירד הלילה, אחרי צאת שבת, מחר בדקות ספורות, את כל הסחורה של אותו רוכל. שנת תפשין, יום שישי לפנות ערב, לפני כניסת שבת, הרב צדקה יוצא מהבית שלו להתפעל קבול השבת, ובית הכנסת בשכונת הבוחרים. הוא עובר דרך הרחוב הראשי, רחוב דוד, הוא רואה שם את מצחצחי הנעליים, יושבים עדיין על גבי השרפופים, עושים מלאכתם למרות השעה המאוחרת. ליבו נחמץ. חשב, מה אני אעשה? אני אגש ואוכח את הפשטות, מי ישמע בכולי? ועד יצנץ ברמח, שזבתו הרעיין מקורי, כדרכו בקודש, שמח יד, מה יצא למחשוב, והלך בזרזות לבית הכנסת על שם אברמוב. שם כבר התאספו עשרות ושישים חכמי שדות ורזים מישיבת המקובלים. שנהגו ללבוש לכפות שבת בגדי לבן, מראה הוד, תסוח על פניהם כמלאכי השרת, ואותה שעה מתכוננו לצאת לשדה לקראת קלה, לקבל את נשאר וסמל כזה בפרטי היישוב. בשדות הפתוחים מחוץ לעיר, שכונת תל ארזה של הימים מהם, כמונה גורי אריזל, תלמידיהם מקד מדינה, הגיב רבינו ועצר בהם וקרא, אינכם משתדלים רבותיי, להקביל פני שבת מלכזה בתכלית העידור, בכל הכוונות והייחודים, אבל מה נעשה לאחינו פורצי גדרות בלב השכונה הזאת שעדיין יושבים? מצד שבת מצחצחים את הנעליים, בואו נצא. יקרתם בית הכנסת קלה, יש שם בסמן כתו. טוב, שמו הזקנים לקולה אפילו שעה צעיר מהם בעשרות שנים. יצאו החיים בית הכנסת, שינו את מסלול ההליכה. במקום שהיו פונים תמיד לקרסקה לו מערב על כיוון שכנת תל ארזה. פעם פנו מזרחה, כיוון מצחצחי הנעליים. וכך אותם מצחצחי נעליים כשראו מרחוק את הקבוצה של אותם חכמים ישישים בבגדי לבן, התורי סיבה והוד מיירו ונסו מהמקום מרוב עירה ואימה, כל הוד נפשם בקרבם. פעולה נפלאה הזאת, אחת מיני רבות, סמלה את דרכו המיוחדת של רבינו בענייני תוכחה ומחאה. מעולם הוא לא התעסק במחאות בעלמה כדי לצאת את החובה, לחיפש בחוכמת ליבו. תחבולות, תחסיסים, שיועילו כדי להפיק מהמחאה, את התוצאה מבוקשת, לגדור את הפרצה. באחד מהדרשות הבומביות על נושא של שמרת שבת, הוא קרא באמצע הדברים בהתרגשות גדולה. צעור הוא בליל שבת ברחובות ירושלים, בבתים שומרים שבת, קודש וכל ערבי יישוב, איך המשפחות שמחות ועליזות, איך עוד שבת, מלכה זה חופף עליהם, כמה אנשים מאושרים ושמחים במתנה הטובה הזאת. למרות הרדיפות, והגזרות לבטל את השבת שעברו על עם ישראל בכל התקופות, כידוע לדי שהשבת לא נתבטלה, אלא עוד התחזקה פי כמה. כל הדורות ידעו היטב שבשמירה שלה אנחנו שמורים, ובלעדיה עובדים חס וחלילה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. רגע, סליחה, יש פה לפני זה על הצצה לעלון הנפלא לקרשבס, הרב משה הרמן עם טעימות קצרות. מה יש שקרה במהלך מלחמת יום הכיפורים על חייל ששירת במבצע בצפון הארץ? ישב בתצפית, כשהרובה שלו לצידו קרא עיתון, פתאום הסתבכו, החוטים שלו הציד בהרובה, הרובה נפל, הוא התכופף, באותו רגע שהוא התכופף, פגע טיל בעמדה, הוא יצא בפציעה קלה בלבד, ביד בכתף, שבלי זה היה עכשיו להסתיים באסון כבד. סיפור מופלא, נס גדול בזכות נדרת ציצית, אבל יש לו גם קשר הדוק לאירוע שהתרחש שנים רבות לפני זה. כשאבא שלו לקח אותו כילד קטן לביקור אצל החזנית 3 ימים לפני פטירתו. על מה שקרה שם תוכלו לקרות בהרחבה, בגיליון לקראת שבס. עוד בגיליון. אתם הולכים ברחוב 47, למנהתם, רוצים לדעת האם האדם שמולכם הוא יהלומן כבד שקשור לאחד מבתי המסחר ליהלומים שמוקמים ברחוב הזה, שזה סתם בעל דוכן עם עיקר סנדוויצ'ים, מה תעשו? שזה פטנט מאוד פשוט. גם עליו תוכלו לקרוא בגיליון, להחכים מה לקח המעניין. עוד בגיליון המברך שזכה לשעון מעורר מעופף. כל יום בשעה 3:45 בצהריים, ושיספיק להגיע בזמן לכולל. לא למדו ביחד את הדף היומי, ואחד מהמקים הגאון אומר שפירא את הישיבה עם האוויר אותה לארץ ישראל. מה עשה מור נגיר של ישו זצ"ל, כי נשאל בשיעור את אותו שאלה 3 פעמים, אחר אחרי ש... כמה שניות לוקח לומר מוידעני, ואיך זה קשור למחקר מדעי על שיעור ההתעלפויות בבקרים. וגם, מה עשה גרש פינגוז הצל ב-20 שקל שקיבל מתושבת דימונה שהתפלל על... בשביל שהתפלל על הבן שלה? ואיך נמנעה גניבה בדירה בירושלים רק בגלל שבעלי הדירה לא נעלו את הבית? סיפורה של סגירת מעגל מרגשת אחרי 14 שנה בשכונת גאולה בירושלים ועוד ועוד. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל מתוך עמודו של אילום. על הגריש של יושב, זכר צדיק ברוך. בפסוק כתוב, וירד משה מן האור אל האום, ויקדש שסעור ויחפש סמלוי סם. התורה הקדושה מתארת, איך מיהר משה רבנו לגשת אל העם מיד אחרי שירד מהר סיני. לכאורה דברי ראשית טעונים ביאור, איזה עסקים היה לו? כן, כתוב שהוא לא ירד לעסקיו ולאליהם. איזה עסקים היה לו שאת צריך לוותר? הרי הרמב״ם אומר, לא נתבוא החומר מהנביאים, תמות המשיח, אלא כדי שיהיו פנויים בתר ובחכמוסו. וביאר הרבי יושיב, שאומנם אין צל של ספק, שכל עיתותיו של משה רבנו מקדשו לתורה והעמלה. אבל דווקא בשל הגדלות העצמה, הוא היה צריך לוותר כביכול על ההתעלות האישית שלו, ההתקדמות הפרטית שלו בתורה ובמצוות לטובת עם ישראל. וזה הלקח מאלף מהפסוק הזה. פעם שהוא צעד ברחובה של עיר ביחד עם הנכד שלו, אז הוא ראה פועלים טרודים בהכנה של יציקה ליסודות בניין. אמר רבינו לנכד, אתה רואה את ההכנה ליציקות, ליסודות, לעמודי בטון, כל כך מוצקים ואיתנים, למה צריך מוטות פלדה? נו, אמר לו הנכד, שהפלדה היא שמעמידה וחשיל את הבטון שלא יסודק. אכן הסכים רבינו, תדע לך שעמוד התורה בלי חסד, הוא כעמוד בטון בלי פלדה, אין לו קיום. איזה נכד ושאל, מתי הסבא עושה חסד? הרי רוב שעות היממה הוא שקוע בלימוד. אמר לו הרבי יושב, תדע לך, כשבאים לבקש ממני יצרה והברכה במילי דעלמה, אפילו שזה גוזל מזמני היקר, זה לא מעיק עליי כל כך, אבל כששואלים אותי מדבר יותר והלוכה, ואני צריך להתנתק מהסוגיה שאני אוחז ולהיכנס לסוגיות אחרות, זה תור החסד כפשוטו ממש. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות, הצעתו של מור נגון המסנזוי פינקי זצה לילד בן 9, תאובה בעלון בית מדבש על ישיבת מיר. סיפר בסנזוי שפעם ניגש אליו אברך עם ילד בן 9 ואמר לו שהבן פוחד בלילות, שאלתי אותה למה פחד, אמר לא יודע. אמרתי לו שיסתכל בציציות וראה שהן מוטלות כנגד 4 צידי גופו, ולמה? כי הציצית שומרת על האדם ומגינה עליו המזיקים, ולכן כל מי שיפחד, יסתכל בציצית ויזכר ששומרת עליו. ואכן העצה הזאת באמת הועילה לו שלא יפחד. ואנחנו ממשיכים דפעמים בהלוכה. אנחנו עוזרים מסימן שין פיוו סעיף א', מהם ההבדלים העיקריים שבין ערוב חצירוס לבין שיתוף עם מבויס? על כך ולא נושא מעניינים נוכל ללמוד ולשמוע כולנו בשלוחה אחת בשום פי הרבנים הגאונים ולגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תנאי הדפעמים בהלוכה. כשם שאסור לטלטל חבצים מהבית לחצר משותפת, כך אסור לטלטל חבצים מהבתים או חבצים שהוצאו מהבית לחצר שעשו בעירוב חצרות, אלא מבוי, שהוא רחוב שעשוי כרשות סלוחית ויש כמה חצרות שפתוחות לתוכו, בגלל שהוא משמש כרשות משותפת לדיירי כל החצרות. וכשם שהתירו לטלטל חבצים מהבתים לחצר על ידי עירוב חצרות, ככה התירו לטלטל מהבתים למבוי על ידי שיתוף מזרועות, שזה עירוב חצרות כללי, שהופך את כל החצרות והמבוי לרשות אחת, אלא ששינו את השם שלו בגלל שהדינים שלו שונים מעט מעירוב חצרות. וכינו אותו שיתוף, ושהביטוי הזה כוללני יותר מעירוב. כמובן שהעירוב הזה כולל יותר דיירים מעירוב שנעשה לחצרות בלבד. עירוב חצרות שנעשה בחצר אפשר לעשות אותו בפה בלבד, בפת בלבד, חובה להניח אותו בבית שראו לדירה, כי שהמרות של העירוב הזה הוא שדיירי כל החצרים נחשבים כדיירים בבית שמניחים בו את פת העירוב. ואין דירתו של אדם אלא במקום שבו מונח לחמו, ואין דירה לו במקום שראו לדירה. מאידך, שיתוף מבואות המרות שלו היא שכל החצרות משתתפות יחד, כאילו הן פתוחות באותה חצר שבה מונח מאכל שגובים מכל אחת מהחצרות האחרות לצורך השיתוף, וכאילו כל החצרות והמבוי הופכים לחצר אחת גדולה ואין לו שייכות לדירה אלא לחצר. ולכן אפשר לעשות השיתוף בכל מאכל שהוא. לכן נניח את המאכל במקום שלא ראוי לדירה. למרות שניתן לעשות שיתוף מבואות בכל מאכל, אם עושים אותו בפת, יש הרבה שחובה לעשות אותו בפת שלמה, לא בפרוסה, ויש חולקים. כמו כן, למרות שניתן להניח את המאכל של שיתוף מבואות במקום שהוא לא ראוי לדירה, חובה להניח את המקום שהמאכל משתמר בו, דהיינו בשטח של הפתוח שבאחת החצרות. וכל שכן שניתן להניח אותו בבית שלא ראוי לדירה, כגון בית ששטחו פחות מ-4 על 400. אבל לא להניח את המאכל של השיתוף בשטח מבוי, כיוון שהמאכל לא משתמר בו. וגם במקרה יש במבוי מקום שהמאכל משתמר בו, לא ניתן להניח בו, כמו שבדרך כלל מבוי הוא מקום שהמאכל לא משתמר בו ופסלו אותו, ולהניח בו את מאכל השיתוף. עד כאן בעניין דפעמים בעל אורש שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, יהודי מומר לעבודה זרה, גם אם הוא עובד את עבודה זרה בצינת דינו כגוי, ולא ניתן לשתף אותו בעירוב חצרות. אתה צריך לזכור ממנו את הרשות, לכן יהודי שמחלל שבת לפרס את דינו כגוי, אבל מי שמחלל שבת בצינה, גם מיסור דאורייסא, אפילו שהוא לא יכול להשתתף בעירוב, לא צריך לזכור ממנו את רשותו, אלא צריך שיבטל את רשותו לגבי דיירי החצר האחרים. אדם שגדל במנותק משמירת התורה והמצוות, ומחלל לשבת בפרסיה, נחלקו הפוסקים נחשב כגוי לעניין עירוב חצרות. ויש שכתב שצריך לדון על כל אחד ואחד בנפרד. הוא כדרכנו נפליג מימים אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, רשות סלוחית שמוקמת במחיסות משלושה צדדים, שבצד הרביעי היא פתוחה לגמרי לרשות סורבים, או לקרמליס. צור מדרבון לצמצל חפצים בתוכה לטווח של יותר מ-400, ובמבוי שהוא רחוב שמוביל מחצרות הבתים לרשות סורבים או לקרמליס. והוא עצמו רשות סיוחית, ניתן להתיר את הטלטול על ידי עמדת לחי במקום הפורום. מה זה לחי? לחי זה חפץ בגובה של 10 טפחים מרווחים, דהיינו בתוספת קבועה של 1 חלקי 48, כן? לטפח, 2% בערך, שנקרא כאן על שם השימוש הנפוץ בקרש, שבשפה הרמית נקרא לוחה, שם מטרת המבוי. ואין מידה לאובי ולרוחב, ובלבד, בלבד שלא ינוע ברוח, כיוון שדינו כמחיצה. שאם ינוע ברוח, לא נחשבת למחיצה והיא פסולה, ויש מפרשים שפסול זהו, רק באופן שהרוח כופפת את הלחי אלה, מה אתם עשו לפה? כמו שמרחיקה אותו 3 טפחים, למחיצת המבוי שסמוכה אליו. ואם החלק התחתון עד לגובה של 10 טפחים, הלחי מחוזק ולא נע ברוח, ובחלק העליון הוא נע ברוח כשר. שערי שור לחי למטה. לחי שנוצר מאליו ללא פעולת אדם כשר, ובלבד שראו בערב שבת וסמכו עליו ליתר המבוי. ולכן, היא נפרצה מחיצה בצד הרביעי ונוצר ממנה קצת, אתה לסמוך עליו כלחי, ולדעת השכונוך, לחי שנותר כמחיצה שנפרצה, עליו להיות באורך הפצח לפחות. אבל המשתמרו מכריע להלוך, כי גם בכזה אופן די באובי כלשהו. ואיפה היום תלמוד דבלי? האם נשים יכולות לזמן בברכת הזימון? ומדוע היינו סבורים שהכהנים פטורים מהסוכה, ואיכן היה כהן גדול מניח את התפילין? כך, אבל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת דרכי, דף ג'. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השם מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפץ עם חיים, חפץ חיים יומי, בסעיפים שנלמד היום, קודם החפץ חיים שמישהו רגיל לספר ישנו הרבה תמידות, כמו אלו שרגילים תמיד לשב ולספר כך וכך מה זה פלוני, ככה פסו אבותיו, כך שמעתי עליו, הוא דברים של גנות. האנשים האלו, אומר חפץ חיים, נקראים בפי חז"ל בעלי לשנורת. בואו נשלם הרבה יותר גדול, אחרי שבשעת נפש וזדון עוברים על תורת השם, והוא מוסיף, כשחזל אמרו שעל שלוש שבועות נפרעים האדם בעולם הזה, בין אחרי כל העולם הבא, אבל דיזורי, גילו הרז, שפיכות דומים ולשנור כנגד כולם, כוונה על אותם בעלי לשנור, אלה שהורגלו באבון הזה באופן תמידי, ולא מקבלים על עצמם להיזהר ממנו, כי זה נעשה אצלם כיתר. מה הדרך לעקור מעצמות בעל השנור? אז בואו מוסף ומביא מה שכתב חפץ חיים בהגעה לאל בסבא גדולה. שילמד השנורי. וזה הוא מראה שאכפת לו לא לעבור על האיסור החמור הזה, וגם מכחה זו חלילה יקשה לפעמים, כבר לא מופקר אצלו האיסור, והוא לא נחשב לבעל השנור. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, בעמוד האבויד, דרוש הביטוחן, אומר הרב הקודש הרבוח מקוסוב, שמיום בריאת העולם לא הפסיד אדם אף פרוטה ולא הרוויח אף פרוטה. אפילו שבעין גשמית זה נראה שהוא הפסיד, באמת הוא לא הפסיד כלום, כי הרי אמרו חז"ל, כל מזונותיו קצובים לו. ואם מצער שהוא יוכל להוסיף בהגיעה אפילו פרוטה אחת יותר מקצבתו, מהו לשון קצובים שבתלמוד? תשתדל רבותיי, להתחזק בידיעה שלא ייתכן שמעשינו ומעשים של אחרים יגרמו לנו הפסד או רווח. הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני. רוחניות ובגשמיות וכל טוב סלע.